הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
אם אני כאן, אם מידת מלכות כאן, אז הכל כאן. הכל זה העיגול השלם. העיגול השלם, כמו שאמרנו, יוצר ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. ואז הכל נהיה טוב. אם יש פה את המלכות, וכולם יודעים שבפתח אליהו בתיקוני הזוהר כתוב שהתורה שבעל פה נקראת מלכות פה. ולכן צריך את אנשים שהם בחינת המלכות, בחינת המקבל והמעביר הלאה, שעל זה צריך לתת שיחה שלמה. תודה רבה על תשומת הלב. שיהיה לכולם חג שמח ופית כתבה, ואני מאוד מאוד מתנצל בפני הרב שטיין. תודה רבה לכם.
ישר כוח לרב מרדכי דוד נויגר של דברים הנפלאים. כאמור, אתם ברדיו קול חי, 93FM, 92.8, 92.5. אנחנו משדרים לכם את שיעורי התורה, מיטב הרבנים שהיו כאן, מעולמי וקשל בבני ברק, חוב מלצר 13. נעשה לכם סיכומון קטן, מאזינים יקרים. התחלנו בערב עם הרבנים הגאונים, התחלנו עם הרב יצחק זילברשטיין, ומיד לאחר מכן הגיע הרב שלום מאיר הכהן וולך, שהם דיברו על הלכה ורפואה ועל יום החיתום. אחרי זה דיבר הרב שריאל רוזנברג על חולה שיש בו סכנה. מיד לאחר מכן הרב גואל אלקריף שליטה, שדיבר על מעלת השמחה, הרב משה שאול קליין על כוחות האדם, וכמובן גם מנחה ערב שאינך, מנחה, וכעת גם מדבר, הוא דיבר על מפנקסו של רופא, הרב מנחם חיים ברויר דוקטור. אחרי זה הגיע הרב ברוך רוזנבלום שדיבר על סוכתו של אברהם, והאחרון שירצה עכשיו, עד עכשיו, זה הרב מרדכי דוד נויגר שאל על גילוי פני השם, סיכוי וסיכון. כעת עולה מיד בעוד דקה או שתיים, יעלה הרב מנחם שטיין, מדבר על הברית הכרותה לשפתיים. אנחנו נאחל לכם המשך האזנה ערבה, מאזינים יקרים. כמובן שניתן לזה גם דרך האפליקציה וגם דרך האתר של רדיו קול חי, 93fm.co.il. נודה לצוות שנשאר איתנו עד השעות הקטנות של הלילה, זאב סגל היקר שנמצא כעת באולפן בבני ברק, דוד קליגר שנמצא בהפקה, אני כאן איתכם אברהם משרקוב. המשך האזנה הרבה.
לילוי נשמת רב חיים צבי ברב דוד גיטלר זל ואשתו מרת מרים עליה שלום, בת רבי אברהם מיתמר, ונריית חנה ויינר בת רבי יצחק. הרב שטיין, בבקשה.
מועדים בשמחה, פתקה טובה לכל המסובים כאן, כל המאזינים, כל הצופים, בכל אתר ואתר בלילה הקדוש הזה של ליל חיתום הדין, שאיתו אנחנו נכנסים אל הנעילה של סוכות, ומתוך זה אל שמחת התורה, ומשם אל החורף הבא עלינו לטובה. אנחנו מצטיידים בקורף, מספר תובנות יסוד כתוצאה מהתחולה שמכילים אנחנו את הקדושה ואת התכנים של הימים הקדושים הללו. אנחנו נתייחס לאחד התכנים הללו ונשתדל לקחת איתנו את אותו מסר. היום הזה נקרא יום שביעי של סוכות, יום חיבוט ערבה. קשור לנושא של ערבות, מנהג קדוש של הנביאים הקדושים, וכידוע ערבה במגוון, במכלול של ארבעת המינים, רומז לשפתיים, הערבה רומזת לשפתיים. חז"ל אומרים שארבעת המינים הללו זה ארבע ראשי איברים הכי מרכזיים שיש בקומת אדם, כשהלולב זה חוט שדרה שבעצם יונק את מציאותו מהמוח, שזה עיקר האדם, נשמה שבמוחי, וכמובן האתרוג לב, העלה של ההדס הוא איזשהו סימן לעניין של עין, ראייה, וכמובן הערבה רמז לשפתיים, לדיבור, לפה. ויש עניין לקחת את כל האיברים האלה ולשלוט בהם נכון, ובעיקר באמצעות הלולב. לא לב, זה הרמז שכתוב אצל המקובלים למילה לולב. הלב צריך להיות משועבד לו, כלומר למוח, הנשמה שבמוחי. ורמז לדבר, מלך. מלך, מוח, לב, כבד. יש עניין גדול מאוד לנהל נכון את החיים על פי דרכי השכל, הצלם אלוקים שנמצא נשמה, דעת, וזה מכוון נכון את הלב. אוי ואבוי למי שהלב מכוון אותו. משום ששמענו ביטוי בחז"ל שמי שמתאכזר או מרחם על האכזרים, סופו מתאכזר על הרחמנים. הדבר הזה הוא לא יציב, ולכן צריך את השיפוט של דעת שיש במוח, הנשמה שבמוחי. אחד הדברים הכי חשובים שאיתו אנחנו חייבים לדעת לנהל נכון את החיים, זה הנושא של פה, ערבה. הפה הזה, כשמשתמשים בו לא נכון, עושה הרבה צרות. וכשמשתמשים בו נכון, הוא בונה בנייני נצח. ועשים דבריי בפיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ. השימוש הנכון בכלי הזה בונה בנייני נצח. נא לשים לב שכל שלושת העמודים שעליהם עומד העולם קשורים לנושא של פה. תורה, עבודה, גמילות חסדים. תורה זה דיבורים, עבודה היום זה תפילה במקום קורבנות, שזה שוב עניין של דיבורים, וגמילות חסדים הכי חשובה, אומר הגאון בווילנה, זה גמילות חסדים שבכבוד, שבדיבור. יש בממון מקום שלישי, אדם לוקח ממון שהוא יצר והרוויח, מפריש ממנו לטובת זולתו, יש במעשה מסעד חולה, ויש בדיבור להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. מלבין שיניים לחברו, אומר הגאון בפירושו למשלי, דע לך, החסד הגדול ביותר הוא כבוד הבריות. הנושא של כבוד, אתה נותן לו לא כסף ולא עזרה פיזית, אתה נותן לו את החיים שלו, את התחושה של הנכבדות שלו, שהוא שווה דבר מה. זה מה שנקרא דיבור שוב, דיבור בתורה, דיבור בתפילה, דיבור בחסד. מצד שני, כמה אנחנו מכירים שדיבורים יכולים להרוס? שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, וכל תפילה, מג' התפילות, תקנו לנו חז"ל, למרות ה-19 בקשות, 19 בקשות, תסיים בתזכורת, אלוקיי, נצור לשוני מרע. וספטותיי מדבר מרמה, תעזור לי בקשה של אם כללי נפשי תידום. שמעת? גם אם יקללו אותי, זה קשה להיות שומע חרפתו ואינו משיב, להיות מולבן ולא עונה, נעלבים ואינם עולבים. מבקשים יום יום, שלוש פעמים, כנראה זה מאוד קריטי, תעזור לי בקשה שגם למקללי, שם שני פירושים, מקללי מלשון כללה כפשוטו, ויש אומרים מלשון נקלה, מלשון מקלים בכבודי, למרות שעושים אותי נקלה, מקלים בכבודי, נפשי תידום. לא רק דיבורי ישתוק, גם שנפשי לא תהיה הומה, אלא אהיה דומם ולא אשיב כאבן, תעזור לי בבקשה. זה כנראה פסגת השאיפות, להיות בגדר הזה של תולה ארץ על בלימה, עולם עומד על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. זאת ההמלצה של חז"ל בשם השם, כל יום שלוש פעמים. לכן לוקחים את הערבה הזו ביום האחרון לפני שיוצאים אל החורף הארוך, כתובנה מכל הימים הקדושים הללו, ומקים אותה חמש פעמים, חמש חבטות. תפסיק לעשות לנו צרות, רוצים להשתמש בפה הזה לבניין. מבקשים להשתמש, לספוג משהו מהאווירה שליד הלולב, שזה מוח, שממנו יוצא חוט השדרה. שלכן מברכים על הגבוה שבכולם, הכוונה היא לעליון, מוח, דעה. תספוג משהו מהאתרוג וכן הלאה. אחרת, אוי ואבוי. אנחנו רוצים להשתמש בזה לאור איזושהי תובנה נוספת שהתחדשה לי היום, שראיתי בספר שיח הסוכות, ספר נפלא, בסדרת ספרים של מורנו שר התורה הרב חיים קניבסקי שליטה, שהוא מביא שם בהושענא רבה שזה למעשה היורצייט, יום ההולדת ויום הפטירה של יוסף הצדיק. היום הזה הוא היום שבו נפטר ונולד יוסף הצדיק, משום שכתוב בחזל במדרש תדשה שהוא נולד בכף א' בתשרי, והוא מוכיח שם בספר טעמה דקרא בפרשת ויחי, שכתוב שם שהוא נפטר בגיל 110 שנים, פעמיים זה כתוב כדי להדגיש שצדיקים הבורא ממלא את שנותיהם, כלומר ביום שהוא נולד אז הוא נפטר, משלים את המעגל, ואז הוא נשאב אל מקומו הגבוה בעולם הנצח, וזה היה ביום הושענא רבה. יום הושענא רבה, אגב, זה גם כידוע השביעי של פסח, ששביעי של סוכות, וזה הזמן שבו יוסף הסתלק. זה יום ערבה. יש איזה קשר מעניין בין הערבה, השפתיים, לבין יוסף הצדיק. אני רוצה פה להציג שאלה, שאלה אני חושב שהיא די מפורסמת, והיא מתאימה גם לפרשה של השבת הזו הבאה עלינו לטובה, שבת שפותחת את הפרשיות של התורה בראשית. רבותיי, יוסף עבר דברים לא פשוטים. גם יתום, אמו נפטרה עליו, גם הרבה התמודדות עם האחים, גם נזרק מצרימה, מקום ללא תמיכה משפחתית או תמיכה כלשהי, נזרק להיות עבד לשר הטבחים, פוטיפר ורעייתו זליחה, הוטרד באופן קשה מאוד שם, ועוד תפרו עליו תיק וזרקו אותו לבית סוהר ל-12 שנה על דבר שלא עשה. כל זה עד גיל 30. בגיל 30 עלה מבירה עמיקתה לאיגרא רמה, הפך להיות מלך בקדנציה הכי ארוכה בהיסטוריה, כך אומר הספורנו, 80 שנה, מישהו מכיר קדנציה כזו? מגיל 30 עד 110 שימש כמלך במצרים. אומר הספורנו, זה רמוז בנבואה שהוא ניבא בחלום שלו, החלום שלו זה לא סתם חלומות, זה נבואות. והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. יש פה שתי מילים שנראות מיותרות. מה זה וגם ניצבה? כמה? מבור עמוק של בית סוהר אל ניצבות, אל יציבות. מה זה וגם ניצבה? כמה? הוא קם מבור עמוק לאיגרא רמה. וגם ניצבה, מה זה? אומר הספורנו, הרופא רבנו עובדיה הספורנו, יציבות שלטונית. 80 שנה מלך. מגיל 30 עד 110. אני רוצה לשאול, לאחר כל התהפוכות הללו, הוא מחל לאחים שלו על המעשה הזה או שהוא לא מחל? האם יוסף מחל על המחירה? הייתה מחילה פה או לא הייתה מחילה? רבותיי, בזה עצמו יש מקורות שונים בחז"ל, יש משמעות כלשהי במדרש רבה בשיר השירים שמחל, אבל בעלי הפשט, רבנו בחיי שם בפרשת ויחי, ביורצייט של יוסף, היום כף א' בתשרי, אומר שהוא לא מחל. ראיה לדבר, זה לא פשוט, ראיה לדבר, 10 הרוגי מלכות. למה זה קרה? התייפחנו במוסף של יום הכיפורים לתאר מה קרה שם באותם 10 שהיו חלופי עשרת השבטים. אם היה מוחל, הכל היה נמחק, ואז לא היה קורה מה שקורה. הוא גם מדבר על ראיה לשונית. יש שם דבר מדהים אצל יוסף, אבל לא כתוב את המילה מחול, מחילה. כתוב שם וינחם אותם, וידבר על ליבם, ויומר עליהם, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה. זה נראה מאוד טוב, זה באמת נפלא ביותר. הוא עוד מנחם אותם, אבל המילה מחול כתובה שם, מחול זה מעגל, להחזיר את הגלגל אחורה. יש אומרים שהמילה מחילה היא מלשון מחול משחקים, להחזיר את הגלגל כאילו לא היה שום מפגע בינינו. יש אומרים שזה מלשון מחילה תת-קרקעית, למצוא מתחת לאדמה, לחתור חתירה עמוקה, למצוא איזושהי נקודה שתרגיע את המערכת מההקפדות שיש כאן. אנחנו רוצים להגיע לנושא של הקפדות. איזה נזקים זה עושה בבתים? איזה סבל אנשים סובלים? ולו משום שהפה הזה עובד, וממילא הרגשות נפגעים, וגם הפוגע וגם הנפגע חבולים ומשלמים מחירים יקרים ביותר אצלם ואצל צאצאיהם, רק משום אי היכולת לשלוט בארבעת המינים. ולקחתם לכם נטילה שלמה, תמה, שלוט בארבעה איברים האלה. נו, למה אתה צריך לשלם כך הרבה מחיר? רבותיי, מה קרה עם יוסף באמת? אבל קודם כל, פשוטי הדברים, זה דרגה אדירה. ילד יתום, ויקנאו בו אחיו, ויסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. ואני רוצה להדגיש, מדובר במלאכי מעלה. עם הראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, להבין, מדובר בדק מן הדק עד אין נבדק. ויקנאו בו אחיו, ויסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. רבותיי, לזכור טוב את המסלול בין שלושת השלבים. קנאה, שנאה, רצח. שבת בראשית, בעזרת השם עוד ימים ספורים, נקרא ונלמד על הרצח הראשון בהיסטוריה. הרצח הראשון שקין הרג את אבל, התחיל מקנאה שהביאה לשנאה, וזה הביא לרצח. קין מקנה באבל, מדוע וישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה? והקינה הזו אוכלת לו את החיים, ואז הוא מגיב כמובן בשלב הבא של הקינה עד היום. מקנה, למה השני יותר טוב, יותר מוצלח, יותר חכם, יותר עשיר, יותר בכל השטחים, וזה מביא כמובן לשנאה, והשלב הבא זה רצח. זה המודל של הרצח הראשון בהיסטוריה. רבותיי, משה רבינו עלה להוריד תורה לעם ישראל, וכידוע אומרים חז"ל, המלאכים התווכחו, תנה אותך אל השמיים, למה אתה נותן את התורה ליצלוד אישה, לבשר ודם? ומשה רבינו הסביר וטען מדוע התורה מתאימה דווקא לבשר ודם. אז כתוב בדברי הגמרא במסכת שבת שהוא דיבר על כל עשרת הדיברות. למה זה יותר מתאים לבשר ודם? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כלום למצרים ירדתם? אומר משה למלאכים. למרות שלהם הייתה פרשנות של מלאכים, אבל צריך את זה לנו, שאנחנו אנשים שנמצאים במיצרים. כבד את אביך ואת אמך, כלום אב האם יש לכם? שאל אותם, לא תנאף, כלום יצר הרע יש בכם? אחרי זה שאל אותם משה, כלום קנאה יש ביניכם? זה אומר רבי עקיבא איגר, כנגד לא תרצח. כלום קנאה, מלאכים נותנים באהבה רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח. פרגון מלא. לא קשור אצלכם רצח. זה לא מתאים, אנחנו צריכים את הכוח של התורה. יש קנאה, צריך להתגבר. הרצח הראשון בהיסטוריה, שלושה שלבים. קנאה, שנאה, רצח. שלב נוסף, עשיו ויעקב, כמעט זה נגמר ברצח. קנאה היה, עשיו מקנה ביעקב, על כך שיעקב קיבל ברכות, קיבל בחורה. והתהפך לסנוע אותו, וינחם אחיו, וינחם עשיו אחר אחיו להורגו, וכמעט הגיע לרצח, אבל האמא רבקה הצילה אותו ואמרה לו ליעקב, קח כרטיס, תעלה על מטוס, תברח לחוץ לארץ לדוד שלך אח שלי לבן, עד שירגע אותו עשיו. זה נמשך, אצל מי? אצל אפילו האחים הקדושים. ויקנו, ויסנאו, וכמעט זה הגיע למבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אבל זה תוקן סוף סוף. תוקן אצל יוסף. אני רוצה להסביר פה משהו עמוק, ולהשתדל להיצמד למקורות רבותינו. איפה תוקנה הקנאה והשנאה? איפה? פעם רביעית מעדיפים את הקטן על הגדול. פעם ראשונה העדיפו את הקטן קין, את הקטן הבל על הגדול קין. פעם שנייה העדיפו את הקטן יעקב על הגדול עשיו. פעם שלישית העדיפו את הקטן יוסף על הגדול ופעם רביעית זה חוזר על עצמו, כשיעקב סיכל את ידיו, וישת את ימינו על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה הבכור. החלטה של יעקב אבינו להעדיף את אפרים. והם עומדים מולו שני הנכדים הללו, ואפילו יוסף מאיר בעדינות לאבא שלו ואומר, אבא, מנשה בסדר גמור, הוא הבכור. מנשה חברותה שלי, הוא עוזר לי, הוא שומר הכל. אמר לו יעקב, אני רואה טוב, אל תחשוב שזה בא מעובדת היותי כבד ראייה, עיני ישראל כבדו מזוקן, זה לא נובע מעובדת כבדות הראייה שלי, מנשה בסדר גמור. אבל אחיו הקטון אפרים יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. אני רואה טוב מה יהיה לאורך ההיסטוריה. יהושע בן נון יצא מאותו אפרים, ויעשה פרסום ענק בכל העולם, בהעמידו חמה שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, שאני לא יודע אם מתייחסים, איפה מנשה מגיב? מה מגיב מנשה לעובדה, שבפעם רביעית עוד פעם מעדיפים את האח הקטן על הגדול? מעניין, מה הוא מגיב? מה הגיב קין? אני יודע. מה הגיב עשיו? אני גם יודע. מה מגיב מנשה כשרואה את הסבא יעקב משיט את ימינו על אחיו הקטן? רבותיי, העסק תוקן. תוקן. תוקן לחלוטין. מקבל, שותק ואומר על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. זה אגב תשובה לשאלה, למה הדוגמה של התורה ועשית ככל אשר ירוך ימין ושמאל? למה לא שחור ולבן? ולמה לא מזרח ומערב וחושך ואור? למה הניגוד הזה של ימין ושמאל? הנה התשובה. משום שהפעם הראשונה שצייתו לדברי תורה ללא פקפוק וחשבו באמת שימין ושמאל ושמאל הוא ימין, זה כאן יעקב עמוד התורה מחליט החלטה על דעת התורה שלו, שימין יהיה דווקא לקטן אפרים, ושמאל יהיה דווקא לגדול מנשה, ושותקים כולם, חזל אומרים את זה להדיה במדרש תנחומה, בפרשת נסו. הבורא מסכים על ידיהם של החכמים, ולכן בחנוכת המשכן שם בנסו, למטה אפרים ביום השביעי אלישמע בן עמיהוד, ולמטה מנשה ביום השמיני גמליאל בן פדצור. למה? למה אפרים לפני כן? הרי הוא הקטן. החלטה של יעקב אבינו, לא כתוב היום מרשם אל יעקב סקל את ידיך. החלטה של דעת התורה. אף על דבריהם אני מסכים. רבותיי, תוקן. אגב, לי תמיד הייתה תשובה על ידי כך לשאלה שהקשו קדמונים, העמק דבר מביא את זה. למה בברכה שהבורא ממליץ לברך ילדים, ממליצים לומר ישמחה אלוקים כאפרים וכן מנשה? מי לא שמע את השאלה הזו? למה לא נברך תמיד ישמחה אלוקים כאברהם ויצחק ויעקב? בך יברך ישראל למור, כך אומר יעקב ליוסף, בך, כף בית, אותיות התורה, בך, בך, חינכת טוב את הילדים האלה. ישמחה אלוקים, שיהודי ירצה לברך, יש שם עוד שתי מילים שקצת לא שמים לב להם, בך יברך ישראל ביום ההוא למור. על איזה יום מדובר? אומר יונתן בן עוזיאל, ביום הדמהולתה, ביום ברית המילה שנוצק צורת יהודי, הברכה שתהיה, זה דבר נדיר בתורה. תורה זה לא המלצות לברכות. תורה זה מלשון הוראות איך להתנהל. פתאום ישנה פה המלצה. אם אתה רוצה לברך את הילדים שלך, יש שמחה אלוקים, למה לא כאברהם, יצחק ויעקב? אפרים ומנשה אפילו לא נמצאים בשבעה האושפיזין שלנו. מה זה? תשובה, בא ילד חדש, ברכה מיוחדת. שלא יקנאו בו הגדולים. כמו שמנשה לא קינא באפרים, ועצר את מסע הרצח הזה. הוא עצר את המסע של קין ואבל, של עשיו ויעקב, ואפילו של יוסף ואחיו. פעם רביעית כבר מעדיפים אח קטן וגדול מסיבות אלוקיות, אבל הפעם יוסף חינך טוב. הוא חינך טוב, היום היורצייט שלו. הוא חינך מאוד טוב, הם שותקים. דעת התורה. ומנשה שותק ומקבל, וזאת הברכה לנצח. ישמחה אלוקים שהילד הזה שמגיע ילמד את המידה הזו, לא יקנו בו והוא לא יקנה באחרים. מה שאומרים באלוקי נצור בתוספת, מי שאומר את זה, שלא תעלה קנאתי על לב אדם ולא קנאת אדם תעלה על ליבי. דבר מדהים, ודע לשים לב, קנאה בגמטריה יוסף, קנאה 156, יוסף 156. יש פה משהו עמוק. הוא תיקן את מידת הקנאה, יוסף הזה. חינך אותם. אגב, היה זוג אח חמישי שעוד פעם העדיפו את הקטן על הגדול, ושוב הגדול ויתר. מי זה הזוג החמישי הזה של אחים שעוד פעם העדיפו את הקטן על הגדול והגדול ויתר? מי זה? משה ואהרון, פרשת שמות. רבותיי, אהרון היה מנהיג העם היהודי בזמן גלות מצרים. משה נאלץ לברוח לחוץ לארץ מאימת משטרת מצרים. הוא היה וונטד, מה שנקרא מבוקש. ומי ניהל, אומר הנביא יחזקאל, את עם ישראל? אהרון. אמר לו הבורא למשה בגיל 80 במראה הסנה, מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, שוב בבקשה תחזור. ומשה מסרב שבוע ימים. שבוע ימים הוא מתווכח עם בורא העולם. למה? אומרים רבותינו, מביא רשי, אהרון יעלב. הוא היה המנהיג והוא גדול מני בשלוש שנים. והוא ניהל את כל העם הזה במצוקות הקשות. ועכשיו אני אבוא פה לתפוס את ההנהגה והוא יהיה מספר שתיים שלי ואני אקצור את הפירות. רבותיי, מי לא ראה תופעות כאלה? אחד היה מספר שתיים ואחד היה מספר אחד בניהול של תנועה או כל מערכת. ולפתע מספר אחד צריך להיות מספר שתיים. ומספר שתיים הופך להיות מספר אחד. כמה זה קשה. אומר משה, אני לא יכול לקחת לו את המנהיגות. הוא ייפגע, הוא יעלב. לא תהיה ברכה בדבר כזה. אגב, מה אתה מתווכח? הבורא אמר לך. הוא חשב, אולי זה ניסיון? אולי מנסה אותי הבורא? האם אני אלך על פי דרכי התורה או לפי כל מיני חשבונות אחרים שהבורא אומר לי, נבואות, אולי אני צריך ללכת לפי דרכי התורה? רבותיי, עד שהבורא אמר לו משפט אחד שפתר את כל הבעיה בין שלוש מילים, איזה משפט? ורעך ושמח בליבו, משה, משה, אתה לא מכיר איזה אח צדיק יש לך, גדול ממך בשלוש שנים, לא רק שהוא ישמח בשרירי לחיים שלו, שהוא יפרגן לך, בליבו, בליבו, כזה צדיק, ואומרים חזל, הלב הטהור הזה, זכה שההורים והתומים יהיו על הלב הזה, ונשא לוח ליבו לפני תמיד, אתה לא מכיר אותו, אין לך מושג כמה הוא חזק, שוב, שמע את הפרגון של הגדול הקטן, תיקן, אבל הם היו זוג חמישי של אחים, אנחנו אומרים בשמחה אלוקים כזוג רביעי שסוף סוף תיקן. אני רוצה לשאול, מאיפה יוסף קיבל את ההשקפה הזו כל כך לפרגן ולהיות מחנך אדיר כזה, להוציא תוצרת מוצלחת כמו מנשה? אגב, מנשה זה אותיות שמונה, מנשה זה אותיות משנה, אותיות נשמה. הוא קולט טוב איך להתנהל, ויודע את הגדלות של אפרים, ולמרות שהוא הבכור, והוא גם מוצלח ביותר, מפרגן ושותק, סבא אמר, אז אני שומע בקולו. מאיפה יוסף קיבל את זה? רבותיי, אמא שלו. מי שתיקן את מידת הקנאה, הייתה רחל אמא שלו. איפה? רבותיי, מה זה קנאה? לי אין, למישהו יש, אני מקנה, למה יש לו ולי אין? מה עשתה רחל? בדיוק הפוך. לה יש חתן צדיק בשם יעקב, וללאה לא. הולכת רחל ונותנת ללאה את החתן, את יעקב, מוסרת לה את הסימנים. אתה יודע איזה תיקון של מידת קנאה יש כאן? אתה מוכן לעשות דבר כזה? זה לא שהיא נתנה לה שהיא תתחתן עם יעקב והיא תתחתן עם גמליאל. אין בעולם יהודי אחר. אם לאה מתחתנת עם יעקב, אז היא הסבתא של הנאצים. היא אשתו של עשיו, סבתא של המן הרשע. אין אופציה אחרת. והיא הולכת ונותנת לאחותה את החתן? זה בדיוק ההפך מקנאה. לי יש ולשני אין, ואני נותן את זה. למה? כיוון שהיא שאלה את עצמה, מה אלוקים רוצה ממני ברגע זה? למנוע אלבון מאחותי ולמסור לה את הסימנים, למנוע פיצוץ חתונה, או שהבורא רוצה ממני כרגע לדאוג להיות יהודיה ולהיות אשתו של יעקב. לא, הבורא לא רוצה ממני לדאוג להיות יהודיה, הוא לא ציווה אותי בעניין. מה שהוא ציווה אותי זה כרגע, לפני מתן תורה מדובר, למנוע אלבון מאחותי. רבותיי, אין לך יותר תיקון מדת קנאה מזה, ולכן אני רוצה להציג פה שאלה פשוטה. איך כתוב בתורה, ותקנה רחל באחותה? איך אפשר לומר מילה כזו? ותקנה דווקא על רחל, שללאה יש ילדים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ולרחל אין ילדים. היא הקנאית, היא זו שמסרה ללאה את החתן, ועכשיו היא מקנאת. אני שואל פה שאלה. רשי שואל את השאלה הזו. אתה יודע מה רשי עונה? קנאה במעשיה הטובים. לא זו בלבד שזה לא קנאה, זאת התשובה איך לא ליפול שם. רחל אומרת לעצמה כך, לאה קיבלה ארבעה ילדים כאלה מוצלחים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. מי נתן לה את הילדים האלה? אלוקים. על סמך מה הוא נותן? כללים אלוקיים, מעשים טובים. בוא נלמד את הסיסמה, בוא נלמד את הנוסחה. זאת קנאה, זה התשובה לקנאה. רק להכניס את הבורא לתמונה. אם לא יהיה, אם לא יש ילדים מוצלחים כאלה, זה החלטה שלי? זה החלטה של אלוקים? ודאי שיש פה, זאת האמת המוחלטת. רק בוא נלמד את הנוסחה, איך אנחנו מאמצים לעצמנו את ההצלחה הזו. אז היא חשבה, אך, מה הם המעשים טובים של אחותי לאה? מאוד מעניין אותי, הרי הבורא משלם על מעשים, לפי הגבולות של ההשגה שלנו, מה הם המעשים טובים שלה? אגב, מה הם באמת המעשים טובים שלה? מישהו למד פעם? מה הם המעשים? איפה המעשים? למדת פעם על משהו עליה? איפה יש לה איזה מעשים טובים שמסופרים עליה? תשובה, היא בכתה שנים שהיא רוצה בן תורה, ולא את הבן דוד הזה ששמו עשיו, למרות שהוא מיוחס מאוד, הוא בן של יצחק ורבקה. זה לא כמו ישמעאל שהוא בן של הגר, והוא מתייחס לאמה, גרש את בן האמה הזאת. אבל היא רוצה בן תורה. אז היא בכתה, ולא בכתה שעה. מבכי של שעה, אישה יפהפייה לא הופכת להיות מכוערת. מבכי של שעתיים, היא לא הופכת להיות עם ריסים נפולים. היא בכתה שנים. היא רצתה בית אמיתי. רבותיי, תקנה את הקנאה, ותקנה את הקנאה הבונה. קנאה במעשיה הטובים. אני רוצה פשוט להוריד את הדברים אל השטח. אתה רואה שמישהו מצליח, אתה רואה שלמישהו טוב לו, תראה איזה חוט השערה מבדיל בין ליפול ללחץ דם גבוה, לדופק, לבעיות סוכר, לסבל שלא תחמוד, ולעבור על עשרת הדיברות כל החיים, לא תחמוד בית רעיך, שדה רעיך, חומד, לבין לקרוא את זה נכון, לקבל מבט מדויק, ולראות את זה כמקפצה לעלייה. האם אתה משתף את הבורא בעסק או לא? ההוא מחתן את ילדיו, ההוא יש לו כל מיני טוב ושפע. זו החלטה שלו? זו החלטה של אלוקים. לנו היה אומר הרב שטיימן בזמנו שיהיה בריא. אצלי הוא אומר, מי שמקנה? הוא לא דתי בכלל. זה לא שהוא לא בעל מעלות, פשוט לא מאמין. אם הוא היה מאמין, היה מקנה? זו החלטה של הבורא. יש לו את הבריאות, יש לו את הפרנסה, יש לו את הכסף, יש לו אולי מעלות רוחניות אדירות. אתה חולק על אלוקיך, זה החלטה של בדין של מעלה. מה אתה מתפוצץ פה? אתה רוצה גם כן? בבקשה, תתפלל, תרבה בזכויות, תבוא לשכנע את אלוקיך בתפילה. מה אתה מחטט בצלחת של השני? מה אתה רוצה ממנו? מה אתה כל הזמן מעיין מה קורה אצלו? איפה האמונה שלך? זו החלטה של הבורא שיהיה לו. הוא לוקח לך משהו. את המילים האלה אמר אלוקים לקין. מדובר בדרגה גבוהה. אמר לקין, אם תטיב, שאת. ואם לא, לפתח אתה תרובץ. אם תטיב, מה פירושו? אם אתה תשפר את מעשיך, אז אני אקבל ממך גם את המתנה. מה אתה רוצה מהבל? הבל לקח לך משהו. מה אתה מתפוצץ כשאתה רואה את השני? רבותיי, זה אוכל אנשים, זה אוכל משפחות, זה אוכל אחים, שכנים, אוכל אנשים. מתי נפסיק עם החיתות והחיפוש? מה קורה אצל השני? אולי זה תקשורת, היום האמצעים של הקומוניקציה מפותחים, יודעים בקלות מה קורה אצל השני. תגיד לי, תפסיק את החטטנות הזו. יש לך את העולם שלך, תפתח את העולם הפנימי שלך. תשכנע את אלוקיך, תרבה בתפילה, תרבה במעשים. יש כאן בעל הבית שעשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה אתה מחטט אצל השני? אגב, מישהו יודע מה התגובה של האלוקים לקנאי? רקב עצמות, ורקב עצמות קנאה. עצמותיו מרכיבים בקבר, זה אחד הסימפטומים שמלווים קנאי. התפרסם באלון שנקרא כל ברמה, אלון מדהים שיש הרבה שנים ברמת אלחנן, אולי זה כבר עבר לאחד הספרים, כמו עלינו לשבח וכדומה, על איזה אישה שנקברה בבאר יעקב, הביאו אותה מחוץ לארץ, וכשטלטלו את גופתה וקברו אותה בבאר יעקב, היא הייתה שלמה לחלוטין. גופה שלמה. נבהלו, דבר לא קיים, דבר נדיר. שנים היה בבית כברות שם, והגיע ארצה. אמר רב חיים, כמובן, דברים פנו, רצו מיד לרבינו הרב קניאבסקי, מה אתה אומר? אומר, תבדקו מה היה ההנהגה שלה, מי היא הייתה, מה? בוא נשמע מה היא עשתה. התברר שהייתה אשתה פשוטה, אבל נולדה חולנית, והייתה מוגבלת כל החיים, הייתה כל הזמן בבתי חולים. יש כאלה מציאויות, כל הזמן בבתי חולים. לא קינה באף אחד, לא התייחסה לנושא של מים השני, אז פשוט אין את הנגע הזה, אין את החיידק הזה, שגורם לרקבון העצמות. סיפרו אנשים שהיו ביחידות הצבאיות של זיהוי חללים בזמנו, שהביאו את אליהו חכים ואליהו בית צורי, השם ינקום דמם, שהיו במצרים שנים, ובהסכם מסוים חזרו לארץ. אני שמעתי מאחד מהראשונים שהיה בזמנו פעיל באותו זיהוי, שלמים לחלוטין. שלמים לחלוטין. שאיזו זכות מיוחדת כנראה של הכוח הזה, שקשור להרוגי מלכות. היה סיפור בחסידות ויז'ניץ, האם להביא את אהבת ישראל. ככה היה חשש להתחיל לטלטל אותו, והיה אחד השיקולים לא כך פשוט להביא. אמר החזוניש, תביאו אותו, יהיה פה קידוש השם גדול. האבא של האמרי חיים, רבינו ישראל הגר, בעל האב הסיסרואל, תביאו אותו, יהיה קידוש השם גדול, שלם לחלוטין. אני רק רוצה להבין, מה הקשר בין רקבון העצמות לבין קנאה? מה כאן המידה כנגד מידה? מה הקשר? התשובה היא פשוטה, רבותיי. מה זה קנאה? אין לה בן אדם עצמותיות. הוא כל הזמן מסתכל מה קורה אצל השני. סליחה שאני אומר, עיתונאים, החטטנות הזו, תקשורת, חייבים למלא תוכניות. ולמלא מתחילים לחטט, מה עם זה ומה עם זה. החליטו החלטה שישדרו 24 שעות, ולא תמיד יש מה להגיד. איך אמר רב חיים שמואל לויץ, בוא אני אביא לך הוכחה שתקשורת זה שקר. למה לא קם יום אחד בעיתון, יהיה כתוב בעיתון, היום אין חדשות. אין דבר כזה. למה לא כתוב יום אחד בעיתון במשפט ענק, היום אין חדשות? וליצור. רבותיי, עלינו להבין, עלינו להתמקד ולהבין את התכנים, את המטרות האמיתיות של חיינו והווייתנו. אין עצמותיות, אין לו חיים של עולם פנימי משלו, אז הוא מחטט מה קורה אצל השני. אין עצמותיות, אין עצמות, רקבון העצמות. אתה יודע שכתוב על יוסף ביטוי שלא מופיע בכל התורה? היום היורצייט שלו. ויקח משה את עצמות יוסף אמו. משה, יוסף מבקש, והעליתם את עצמותיי. אני בטוח שיש פה לומדי תורה, מאזינים וצופים בכל העולם. שמעתי שיש פה תפוצה אדירה, זה זכות עצומה, באמת, הדוקטור ברייר, השם יברך אותך על המסורת הנפלאה הזו, של דבר שיש לו כזאת סייעת הדשמיא, להפוך את הלילה הזה ללילה של לימוד תורה בקנה מידה עולמי. יום אחד הוא מתקשר אליי אחרי בהושענה רבה לקראת שמחת תורה, קיבלו תגובות מגואטמלה, שמעת על גואטמלה? הוא שם יושב שם ומחפש משהו ונדבק וכל הזמן שומע פה את כל השיעורים. זכות שאין כמוה, באמת דבר עצום וגדול. הדבר הזה, כל כך חשוב להעביר את המסר הזה, להעביר את הכוח הזה, עצמות, אתה שמת לב לזה? למה יוסף מדבר על העצמות שלו? ועליתם אותי. יעקב גם ביקש שיעלו אותו לארץ ישראל, הוא ביקש מיוסף תעלה את עצמותיי, והוא כבר תני בקבורתם, ביקש עליו, לא דיבר עליו, לא שם את הפוקוס על העצמות. למה יוסף שם את הפוקוס על העצמות, וכשמשה רבנו מיישם זאת בפרשת בשלח, ויקח משה את עצמות, מה רוצים מעצמות? יש לו גם גידים, יש לו גם בשר, יש לו גם אור. מה רוצים מעצמות? רוצים להדגיש, לא היה פה קנאה. עצמותיות מלאה, יש לי את העולם שלי. יש לי את העולם שלי, אני לא חודר לעולמות אחרים. זה מה שהחזיק את יוסף במצב של 80 שנה כמלך, פלוס 13 שנה, 12 שנה בצוהר ועוד שנה, שנה איומה אצל אותה זליכה ופוטיפר. ונשאר צדיק, איך הוא לא נסחף? אתה יודע איך הוא לא נסחף? ציון. הוא היה מצוין בעצמו, מובדל. על זה אומרים חז"ל, יוסף ציון, ציון יוסף, אותו גמטריה, 156. זה כבר לא גמטריה של מחשבים, זה גמטריה של חז"ל ברוח קודשם. כל מה שהראה ליוסף הראה לציון, כל מה שהראה לציון הראה ליוסף. ציון צדיק יוון, ציון 156, יוסף. מה פירוש המילה ציון? ציון פירושו מובדל, הציב לך ציונים. רבי אבאו אבא מציין מארתה, היה רואה שיש פה קבר שלא גלוי, מסמן אותו בסיד לבן, כדי שכהנים לא ייקשלו באיסור טומאה. מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, מובדלים, לא שינו את שמם ולשונם ומלבושם. מצוין פירושו, הבחור הזה המצוין של הכיתה, פירושו המובדל, המופרש. ציון פירושו שונה. ציון יוסף, אני עברי, אני נכד, אני בן של יעקב אבינו. תודה שיוסף ארגן לעצמו לקרוא לבן שלו השני אפרים. למה הוא קרא לו אפרים? פירוש אחד כתוב בתורה, אפרים ילוקים בארץ עוני. אתה יודע מה תוספת אומר? אפרים זה פעמיים אפר. אפר אפריים. משקף משקפיים. מגף מגפיים. פעם פעמיים. הוא רצה לזכור את המורשת במצרים שהוא מנותק מהסבים שלו. מאיכן באתי? אני קשור לאברהם שמידתו אפר. מה? ענווה ואנוכי אפר ואפר. מי אני? מונשם מהבורא כל הזמן. אני מקבל ממנו נשימות חינם, פעימות לב חינם, תפקודי לבלב חינם ותפקודי כבד חינם. מידת של אפר נוספת, סבא יצחק. עושה עצמו אפר, מוכן להיות נשרף ונשחט על מזבח רצון השם. מסירות נפש וענווה, אלה הערכים שיוסף קלט מסבא רבא שלו אברהם אבינו ומסבא שלו. אגב, את אבא שלו לא צריך שום תזכורות, הוא מול העיניים שלו כל הזמן. הוא רואה אותו, דמות דיוקנו של אביו הצילה אותו מהניסיון עם אשת פוטיפר. אבל סבא שלו יצחק וסבא רבא, הוא לקח לעצמו תזכורת. איך? אפרים, תביא כוס קפה. אפרים, תוריד את הפח. מה זה אפרים? המורשת שלי. לא קשור לפרעו. ציון אני. אני ציוני במובן האמיתי של המילה, מובדל, לא כמו הפירוש ההפוך של היום, ככל הגויים בית ישראל בר מינן. אני ציוני פירושו, אני שונה, אני מובדל, אני מופרש. ציון יוסף, יוסף ציון, זה המענה לקנאה. ציון 156, יוסף 156, קנאה 156. הוא קלט את זה טוב מאמא שלו. וזה החינוך שהוא נתן, לכן הוא לא התקלקל. אתה יודע כמה שנים היה במצרים? גץ שנים, 93 שנה. מגיל 17 עד 110. איך בן אדם מחזיק מעמד? לא ישיבות, לא בתי מדרש, לא ליד אבא, ועוד בשלטון המצרי. תשובה, ציון, יש לי את העולם שלי. מי הגדיר את זה כך? אני רוצה לומר פה דבר שהוא כל כך מעורר. תגיד לי, מה היה המשפט האחרון שאמר יעקב ליוסף? מישהו זוכר? המשפט האחרון שאיתו נפרד האמא, כל אבא שנפרד מהבן שלו, לא מדבר שטויות, אם הוא צלול בדעתו, מדבר דברים רציניים. על אחת כמה וכמה, בן בנו של וחומר, איך נפרד יעקב מיוסף? אתה זוכר? פרשת ויחי, יורצת של יוסף היום. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. אגב, בן כמה היה יוסף כשאבא שלו נפטר? מישהו זוכר פה? בן כמה היה יוסף כשאבא שלו נפטר? חשבון פשוט. בן כמה יוסף היה כשהוא ירד מצרימה? 17. כמה שנים הוא לא ראה את אבא שלו? נפרד מאבא שלו? 22 שנה. תוסיף 22 שנה ל-17, בן 39. הוא כבר 9 שנים מלך, 7 שני סובה, שנתיים הרעב בקרב הארץ. כמה שנים יעקב היה עם אבא שלו במצרים? 17 שנה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. 39 ועוד 17, 56. יוסף היה בן 56 כשיעקב אבינו נפטר. אגב, בן כמה הוא הוליד אותו? פשוט, צדיק א', סוד גדול, 91. הוויה ועדנות. יעקב הוליד את יוסף בגיל 91, יוסף היה בגיל 56 כשהוא נפטר בגיל 147. ואז אומר לו יעקב, יוסף, בן פורת, על איזה בנות הוא מדבר? אתה יכול להגיד לי? על איזה בנות צעדה עלי שור? אומר רשי, יונתן בן עוזיאל, יוסף היה הגבר הכי יפה בהיסטוריה. אתה יודע מזה? הגבר היחיד שכתוב עליו ביטוי, יפה תואר ויפה מראה, גבר. אתה יודע איזה ניסיון קשה היה לו שנה שלמה עם אשת פוטיפר? איזה הטרדות היו שם? קשה ביותר, נער בן 17. הניסיון לא נגמר שם. בנות מצריות, אומר יונתן בן עוזיאל, דוקסיות, רוזנות, כל מיני נסיכות, עמדו על השור, שור פירושו חומה, עמדת צפי, תשורי מראש המנה, שור כי יעבדו חסידיך. הם עמדו על השור, על החומה, וזרקו על יוסף דינרי זהב, מה שנקרא היום יהלומים, רק כדי שירים את הראש ויסתכל מאיכן זה מגיע, והם יוכלו ליהנות מהיופי המקסים שלו. את זה אומר יעקב שנייה לפני שהוא מסתלק מן העולם. בנות צעדה עלי שור, ומה תגובתך הייתה? בן פורת יוסף עלי עין, אתה מעל העין, לא הרמת את הראש אפילו. אומרים חז"ל, עין שלו זנה עיניה מדבר שאינו שלו, מידה כנגד מידה, שום עין רעה לא תפגע בך, אתה מעל העין. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. הרי עד היום אומרים חז"ל, שמי שאדם בא למקום ורואה שהעין הרע שולטת בו, מה יגיד? וינצל מעין הרע? 90% נופלים בעין הרע, מבקשים כל בוקר. מה יאמר? אומרת הגמרא, אנא מזרה דיוסף כעתינה. וזרה דיוסף לא שלת בעין הבישה. אני מגיע מזרעו של יוסף, וזרעו של יוסף מובטח שלא ישלוט בו עין הרע. אבל אולי הוא משבט יהודה, אולי הוא משבט אחר. אומרים חז"ל, אומרים ראשונים, תתנהג במידתו של יוסף. עם ישראל נקרא על שמו של יוסף, שנאמר נוהג כצון יוסף. יוסף זכה, ואבא שלו מדבר איתו על עין שלו זנה עיניה מדבר שאינו שלו. שמעת ההגדרה? כשאומרים למישהו שמור על העיניים שלך, מעניין כיוון חדש לשכנע אותו. כיוון חדש, אדוני, יש לך את העולם שלך? מה אתה צופה ומציץ לאנשים ומחטט מה הם עושים בחדרים אחרים? מה אתה זן עיניך מדבר שאינו שלך? זאת ההגדרה של יעקב אבינו למי שהתחנך על ביטול מידת הקנאה. זה נקרא במקום אחר בחז"ל, עולמך תראה בחייך. יש לי את העולם שלי, אני מצוין, אני ציון. ציון פירושו מופרש. עצמות לא נרכבות, עצמות יוסף. ויקח משה את עצמות, יש לו עצמותיות, הוא עצמאי, יש לו אישיות. רבותיי, אני רוצה שוב לחזור, יש לנו הרגל תקשורתי, מה קורה שם, מה קורה שם, עזוב את השם, מה איתך? מה עם העולם שלך, תפתח אותו. זה מה שהציל את יוסף מסחף, למרות שהוא עמד בראש מערכת אדירה שנקראת מעצמת מצרים. 93 שנה היה בכזה מקום שמתוכם 80 שנה הקדנציה הכי ארוכה להיות מלך במצרים, ונשאר בצדקו. 156 יוסף, 156 ציון, 156 קנאה. את זה הוא קיבל, את התיקון הזה מאמו, שנתנה חתן לאחותה. ויישם את זה אצל הילדים שלו, שמנשה שותק, וזה הברכה כאפריים וכמנשה. בורא העולם אומר לקין, מה אתה מקנה בו? אם תטיב צאת, אם אתה תתקן את מעשיך, תשבוק את השטויות שלך, גם אותך אני אקבל. מה לך ולחיתות אצל אבל? הבחור הזה בישיבה, איך השני ואיך השלישי, ומה המעמד שלי? הבת הזאת בתלמידה בסמינר, מה המעמד שלי פה? תפסיק עם ההשוואות האלה. אתה בן יחיד של אלוקיך, ותמצא את הכוחות שיש בך. היום זה היורצייט של יוסף הצדיק. היום, ביורצייט אפשר לקבל כוחות. זה אחד הסגולות של יום הסתלקות של צדיק. הקניינים שהוא ברא ובנה ועמל ויגע לקנות אותם, הופכים להיות נחלת הכלל, ובמאמץ קטן יותר אפשר לקנות אותם. זה הלקח של האחדות של סוכה. הבורא גלגל שביום שביעי של סוכות, לקראת שמחת תורה, כולם מלוכדים ומרוכזים. וזה אותו יוסף של הנושא שדיברנו, הפרגון וינחם אותם. ופה אני רוצה לסיים, אני רואה שהרב שלמה הגיע, והוא לא מעודכן בעיכוב הזה שיש פה של רבעי שעה, אבל אני אצמצם בכל אופן. אני רוצה לומר פה משפט. אמרנו שהוא לא מחל. מי שיכול להבין למה? יוסף, זה לא פשוט, מי אנחנו לשאול שאלות כאלה. אבל רבינו בחיי כותב, פרשת ויחי, וינחם אותם, וידבר על ליבם, ויאמר עליהם, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, כי למחיה שלחני אלוקים, יפה. אבל למה באמת לא כתוב וימחול? למה לא כתוב וימחול, רבותיי? אומר רבינו בחיי, כנראה לא מחל, והראיה, הרוגי מלכות. למה באמת לא? אנחנו לא יכולים לשאול על דור שלנו, צדיקים וגדולים, מי מדבר על האבות הקדושים? אבל תוראי וללמוד אנו צריכים, זה לא היה קל לנחם אותם. אתה יודע, אדם שנמכר, ילד יתום בן 17, ועוד אומר להם, אוי, הכל משמיים, הכל משמיים, הכל בסדר. וינחם אותם, הבורא תכנן פה את העתידות, שיהיה לכם מקור מחיה לא למות בשנות הרעב, כי למחיה שלחני אלוקים. אבל למה באמת? זו דרגה עצומה. אבל למה לא תמחול כבר, יוסף? אני לא רוצה לשמוע, זה לא קל למחול. עזוב, מדובר כאן במלאכי מעלה. מדובר כאן בראשונים כמלאכים. אתה יודע מי גילה את הסוד? אספת אמת. רבינו אספת אמת. זה דבר שמצוי עד היום, ולא מוצאים לפעמים מחילות בין אנשים, והמחילות האלה לא שלמות, וכתוצאה מזה סובלים כולם. אגב, גם מי שמקפיד, שיהיה פה ברור. גם מי שמקפיד ונפגע קשות, הוא כשלא מתאמץ למחול, גורם לעצמו צרות, משום שהוא נענש בסיבת גרימתו לעונש לשני. מבקשים ולא יענה שום אדם בסיבתי, כל קריאת שמה. אם אתה תמשיך להקפיד, הוא יענש, אבל גם אתה, משום שהתעקשת וגרמת אסון לשני. מי שזוכר בהלוויה של מורנו רב שלמה זלמן אוירבך הגאון, פוסק הדור הקודם, ביקש דבר אחד שיקריאו בהלוויה שלו, והקריא את זה בנו, שיהיה בריא הרב של טבריה, רב אברום דויב. מה הוא הקריא? הוא אמר, אני מבקש שאם פגעתי במישהו, הוא בא לשאול אותי שאלה בשערי חסד ולא עניתי מיד, או דברים מהסוג הזה, שיגיד ברגע זה שהוא מוכל לשלמה זלמן בן חיים לייב. והוא גם נימק למה, זה חלק ממה שהוא ביקש להקריא. למה? כיוון שאם הוא לא, א', אני מבקש ממנו שימחול בתור, שיעשה חסד עם יהודי, שישתדל למחול. או מחול משחקים, אמרנו, להחזיר את הגלגל אחורה, או מחילה תת-קרקעית, להגיע לאיזושהי פינה בלב שלו, שמצליחה להגיע להרגעת הנפש שאינה שוקטה. אבל סיבה נוספת הוא הקריא. אם הוא לא ימחול, אומר רב שלמה זלמן, פחד לומר את זה, אני יענש. ואם אני יענש, גם הוא יענש, כיוון שאני נענשתי בסיבתו, לא שווה לו. כולם נפגעים מזה. אני יודע על מקרים שפגעו באנשים, אנשים שנפטרו כבר. היה פה בבני ברק מקרה, שהנפגע נפטר, והפוגע סבל קשות, ומשפחתו של הפוגע פנתה אליי, חתנו, אמרתי לו, שלוחן ארוך, תף קוף וב, ערב יום כיפור, ישנם הלכות, מי שפגע במישהו והנפגע נפטר, עולים על קברו. ואומרים, אני פלוני בן פלוני עם 10 אנשים, חלוצי נעליים כמנודה. היום נוהגים שבלי החליצה של הנעליים. אני חטאתי להשם אלוקי ישראל ולפלוני הקבור פה, הם עלו לקבר בזיכרון מאיר. והתחילו לצעוק, חטאתי להשם ולפלוני הקבור פה, תמחול, אנא. שלוש פעמים, ולאחר הפעולה, הוא נשתפר מצבו באופן קיצוני. והוא סבל למעלה מ-20 שנה, איסורי תופת. רק משום שהוא לא בא ואמר, כן, אולי נצטרך להשתדל לבקש. הכבוד שלו לא נתן לו. אתה מכיר את ההקשנים האלה. הוא מוכן להיות בבית סוהר עשרות שנים, העיקר לא לתת גט לאשתו. הוא מקנה. הוא מוכן להיות בסבל, העיקר לא לבקש מחילה. ואם הוא נפטר, היה סיפור עם הרב אלישיב, שהיה איזה מישהו, קבוצה של שניים, שפגעו בחבר, והחבר הזה השתתה, יצא מדעתו מרוב אלבון. שאלו אותו, מה התיקון שלנו? שאלו את הרב אלישיב. אמר, אין לכם שום ברירה, רק לחכות שהוא ימות ואז לעלות לקבר שלו. אז למה לא עכשיו? עכשיו אין ממי לבקש, הוא לאו ברדעת. פגעתם בו, והוא נהיה כל כך מדוכה שהוא יצא מדעתו. חכו שהוא ימות, אין לכם שום ברירה. ואז כשהוא בעולם הנצח מבקשים נכון, הוא מוכל, הוא יודע שזה כדאי. משום שכולם סובלים. גם אותו נשמה שנפגע ולא מוכל, זה לא טוב לו למעלה. הוא עלול להקפיד על מי שנמצא פה. הוא הנפגע הזה. כן, גם הוא עלול לסבול מזה. ומי יודע איזה תגובות שרשרת יש בזה. לפעמים הפוגע מת. הפוגע מת. והנפגע ממשיך להקפיד עליו. אתה שמכיר תופעות כאלה? קשה לי, קשה לי, הוא אומר. קשה לי למחול לו. שיהיה לו מנוחתו עדן, אבל קשה לי, ונפשו סוערת. והפוגע מת וסובל שם, והסבל שלו עלול לגרום סבל לנפגע פה. למה אתה לא מוכל? ברמב״ם כתוב בהלכות תשובה, לא יהיה עקשן מלמחול. לא יהיה אכזרי, תפסיק. נו, אז כל זה מביא אותנו לשאלה, למה יוסף לא מחל? אתה יודע מה אומר השפת אמת? משהו נורא. יוסף היה בן כמה? 56. מתי התרחשה המחירה הזו? לפני 39 שנים. שמעת? פרשה שהייתה לפני 39 שנים בגיל 17. עכשיו יוסף נמצא בכבודו של עולם. כבר מגיל 30 הוא בשלטון מצרי, 26 שנה הוא כבר על כיסאו. וכשהוא עכשיו מתייחס, הרי באיזה הקשר זה היה? אמרו לו, אבינו נפטר, אז בבקשה, תמחול לנו. ככה הם אמרו לו, אחים, סנה לפשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך. הם שינו. כבר שהם פחדו, אם יודע, אולי הוא ינקום בהם. אז הם אמרו, כאילו אבא ביקש. לא כתוב שהוא מחל, לא כיוון שקשה לו. כבר שעכשיו היה לו טוב, עכשיו הוא היה מאוד ברומו של עולם, ולא התחבר עם התחושה של ההיפגעות שלו אז בגיל 17. אז המחילה לא עומדת בכל תוקפה. יוסף, אתה צריך קודם לחזור ולחוש את עוצמת הכאב, ולמרות הכאב להתגבר. הוא הבין, אין מה למחול, הכל בסדר. לפעמים באים לבן אדם, תשמע, אתה זוכר שלפני 5 שנים פגעתי בך, בבית כנסת, לקחתי, עשיתי, הכל בסדר. רגע, מה אתה אומר הכל בסדר? חשבת? אז היית מחומם, אז היית כעוס. מה אתה אומר עכשיו הכל בסדר? זאת לא מכילה. תתחבר עם נקודת האלבון ותתגבר. יוסף כבר היה בן 56, כמעט 40 שנה לאחר האירוע, אמר הכל בסדר, אלוקים חשבה לטובה. אתם חשבתם עליי רעה, אבל אלוקים חשבה לטובה למען אחיות עם רב. יוסף, אז סבלת, אז בכית. ושמחת שאותם ישמעאלים נתנו לך במקום דבר שהוא מצחין, הביאו לך נכרות וצריבלות. כאן הנקודה הייתה. כמה זה חשוב, תראה איזה תוצאות אגומות. עד היום עוד עובד עלינו הכאב הזה של מכירת יוסף, שרב אלחונון וסרמן אומר לולי דה מסתפינה, כל עלילות הדם בנושא של פסח ומצות ונוצרים, זה הכל קשור למכירת יוסף. הפירוד הזה עד היום לא תוקן. הרב שמח כותב, אבי החטאים בן אדם למקום, עגל. אבי החטאים בן אדם לחברו, שבטי ישורון. העניין של המכירה. ואני מפחד לומר, אומר רב אלחונון, מי יודע אם כל הדם הזה של הנושא של שחיטת ילד נוצרי, העיוות המזעזע, כאילו אנחנו שוחטים ילד, משהו שקשה לקלוט לו במבוא מינימלי בדרכי השכל. מה אתם רוצים? מותר בכלל לשחוט ולהרוג גוי? מצא כשרה כשלשים אותה בכלל בדם של גוי, מצא פסולה, מה אתם מבלבלים את הראש? ותראה איך שזה נתקע והרג כל כך הרבה יהודים במהלך ההיסטוריה. אני מפחד לומר, אומר רב אלחונון, שזה לא, אם זה לא קשור לוישחטו שעיר עיזים. דע לך, זה מפיל את כולם. ההקפדות האלה, על המרפסת ועל הפרצופים החמוצים ועל אי הרישיון, וכל המערכת הזאת גובה חללים.